אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כל ישראל, אוצרות הארכיון.
נערי היקר לי מאוד, הסונטה שלך מקסימה ביותר, והפלא הוא שספתי הוורד הארגמניות שלך נועדו לשגעון המוזיקה והשירה לא פחות מאשר לשגעון הנשיקה. נשמתך הזהובה, התמירה, מתהלכת בין תשוקה לשירה. אני יודע שהקינטון, שאותו אהב אפולו עד כדי שגעון, לא היה אלא גלגול שלך בימי יוון הקדומה. מדוע אתה לבדך בלונדון? ומתי תצא לסולסברי? לך. לך לשם לצנן את ידיך באור הדמדומים האפור של העולם הגותי, ובוא לכאן בכל עת שיתחשק לך. המקום מקסים, ורק אתה חסר בו. אך ראשית, צא לסולסברי. שלך תמיד באהבת נצח. אוסקר. מילים שמנסות לגעת, איגרת, במאסר ובשלשלות, ממעמקים, מאת אוסקר ויילד. רב שיח על המכתב שכתב ויילד והפך ליצירה ספרותית ללורד אלפרד דאגלס במהלך שהייתו בכלא באבון הומוסקסואליות. משתתפים המתרגמת ליה נרגד והפסיכולוג דוקטור דני רודי. קריאה זוהר סדן. מראיינת ועורכת רותי קרן.
את המכתב הזה, המכונה מכתב היקינטון, כתב הסופר, המשורר, המחזאי, האירי הנודע אוסקר ויילד ללורד אלפרד דאגלס. איתו ניהל ויילד מערכת יחסים אינטימית משך שנים שהובילה אותו לבסוף אל הכלא, שם ריצה מאסר של שנתיים כמעט עם עבודת פרח. המכתב הזה ששימש ראיה במשפט הדיבה שניהל ויילד נגד אביו של מאהבו, בידי פרקליטיו של ויילד, היה בעצם אחד הגורמים המרכזיים שהפכו את הקערה על פיה, וממאשים וטובע הפך ויילד לנתבע ולנאשם. החברה האנגלית אז לא יכלה להסכין עם מעשיו ואורח חייו, הומוסקסואליות יש להדגיש נחשבה באותה תקופה לעבירה פלילית. ויילד סירב לברוח כשעוד יכול היה, הוכרז כפושט רגל, וכל רכושו, בעיקר ציוריו, הכלים היפים, הספרים מקרי הערך שלו, נמכרו בפרוטות. הוא נותר איפה חסר כל, מרושש, נבצר ממנו להיות בקשר עם ילדיו, והשהות הקשה כל כך בכלא, בעצם הכישה את מותו זמן קצר לאחר שחרורו. ועם זאת, בזמן השהות בכלא, כותב ויילד במשך 3 חודשים בשנת 1897, 80 עמודים צפופים, אותם הוא מכנה איגרת במאסר ובשלשלאות. זהו מכתב האשמה, או מכתב האהבה, הממוען ללורד דאגלס. אבל המכתב הזה אינו מגיע לדאגלס. ויילד מוסר אותו לידידו הקרוב רוברט רוס, וממנה אותו לאחראי על עזבונו הספרותי. רוס הוא זה שנותן לאיגרת הזו את השם ממעמקים, ומפרסם אותה בגרסה מצונזרת מאוד ב-1904, 4 שנים לאחר מותו של ויילד, והספר הופך לרב מחר היסטרי. ב-1911 מוסר רוס את כתב היד המקורי המלא למוזיאון הבריטי, בהגבלת פרסום ל-50 שנה. כאמור, היום נקדיש את התוכנית לדיון על יצירתו המיוחדת כל כך של ויילד ממעמקים, ועל דמותו ואישיותו של אוסקר ויילד, האדם והיוצר, הכה יוצא דופן, האיש שבעקבות משפטו וגזר דינו הקשה קיבל המושג הומוסקסואליות פומביות והכרה מכאן ואילך. לצידי ליה נרגד, מתרגמת הספר ממעמקים, שתרגמה גם, יש לציין את ספרו הידוע וחשוב, תמונתו של דוריאן גריי, והפסיכולוג דוקטור דני רודי. שלום לשניכם.
שלום.
כשמוסר אוסקר ויילד לידידו רוס את ממעמקים, הוא אומר לו, בבית הכלא גיליתי את נשמתי, יום אחד העולם כולו יקרא מה שכתבתי שם. זה המסר שהועיד הנשמתי לנשמותיהם של בני האדם. אז קודם כל נראה, לפחות על פי הנאמר כאן, שחרף העובדה שוויילד כתב איגרת או מכתב אישי לדאגלס, הוא היה מודע ואולי אף כיוון ומן הסתם ראה בכתב היד הזה יצירת ספרות.
אני לא חושבת שאומן בסדר הגודל של אוסקר ויילד יכול לרגע לכתוב באופן שנקי לגמרי מהשאלה של קהל הקוראים. גם אם היה רוצה מאוד, ולפי דעתי בשלבים מסוימים הוא כן רצה מאוד לכתוב מסמך אישי, קהל הקוראים תמיד יושב מאחורי כתפו.
זה כמו שמשורר כותב שירים, אז הוא לא כותב אותם למגירה, הוא כותב אותם לשיען שתיקה אותם, הוא צייר שמצייר, אין ציור אם אין עין שרואה אותו. אני משוכנע שאוסקר ויילד כתב את זה לא רק לדאגלס. הוא ראה את כל העולם מסתכל עליו, הוא ראה את עצמו משתקף בעיניים של כל העולם.
בנוסף, כבר כאן מציג ויילד את מה שהוא רואה כמרכז המכתב הזה, או היצירה הזאת, את אותו תהליך נפשי פנימי שהוא עובר בכלא, אבל בא בעת מודעות וכוונה לחשיפה פומבית מלאה. העולם כולו יקרא את מה שכתבתי. זה המסר שנשמתי מועידה לנשמותיהם של בני האדם. כלומר, כבר כאן יש רמז לתהליך פנימי עמוק, אבל עדיין יהירות, גרנדיוזיות, אולי אפילו מגלומניה.
אני אסתכל על זה באמת מהצד הפסיכולוגי. למראית עין, זה נראה שהוא עבר איזשהו תהליך. אבל אני חושב שהוא לא טיפל בעצמו. זאת אומרת, אני כל הזמן הסתכלתי לראות אם יש שם איזשהו שינוי שהוא עבר אותו, ואני חושב שהוא סופר גדול, אבל מטופל קטן. זאת אומרת, כל התהליך שהוא עבר אותו, והוא סבל מאוד, אין לי ספק, אז הסבל יש בו משהו מזכך. כל הנצרות מבוססת על זה בעצם, וכשבן אדם עובר טראומה, יש לו שתי דרכים שיכול ללכת. אחד הוא יכול להתרסק, ואחד הוא יכול לבנות את עצמו. אז אוסקר ויילד הוא היה בן אדם חזק סך הכל, והוא ניסה לבנות עצמו מהטראומה הזאת. הוא בא ואמר, הסבל, מה שהוא עשה לי, הוא הפך אותי להיות בן אדם יותר טוב.
תראי, הוא ראה את עצמו כאדם שמייצג את התקופה שלו, כסמל לתקופה. אם זה היה הלבוש האקסטרווגנטי שלו, אם זה התרסה שלו כלפי הנורמות החברתיות, הוא היה כולו סביב ההחצנה הזאת, ולכן גם אני חושבת שההבחנה בין הפרסונה הפרטית שלו לפרסונה הציבורית, אני לא חושבת שהייתה קיימת. יתרה מזאת, ושוב, על כל דבר שאני אומר, אני יכולה להגיד, זה נמצא בטקסט, זה נמצא בטקסט, זה נמצא בטקסט, כי זה טקסט שהוא עשיר בצורה בלתי רגילה מבחינת הרבדים שלו וסוגי העיסוקים שלו. אוסקר ויילד ראה באמת האומנותית, האמת שהופכת את הפנימי לחיצוני, את החיצוני לפנימי, זאת אומרת, כל הבחנה שאנחנו נרצה לעשות, היא בדיוק הדבר שהוא באומנותו מנסה לאחד או לטשטש את ההבחנה הזאת. עכשיו, מבחינתו, הוא סמל של התקופה. אז כל דבר שיקרה לו, יש לו משמעות מעבר לאישי. זאת אומרת, אמנם הוא אומר שהענווה היא חלק ממה שהוא למד בבית האסורים, אבל ענווה זה דבר שפשוט בכלל לא נכנס לאופק הנפשי שלו. כלומר, חלק ניכר מן הטקסט זה עיסוק בישו, והעיסוק בישו הוא מפאת הזיהוי שהוא מזהה את עצמו עם איש האיסורים הזה, כן. ומה שישו למד ומה שהוא למד. אז מכאן הדרך אל הענווה לא, כן. לא כל כך קורית.
אז מה יש לנו כאן בעצם? זו יצירה ספרותית שכתובה כמכתב אהבה או כתב אשמה, כך או כך מתוארת כאן מערכת יחסים פתולוגית, הומוסקסואלית, גם אם לא במוצהר, אלא ברמזים, אבל יש כאן גם דיון פילוסופי במשמעות הסבל והגאולה והאלוהות והאומנות, והשאלה האם כאן בספר הזה שכתוב כווידוי אוטוביוגרפי, שמאפשר הצצה לפנים נפשו, הוא אכן מגלה את פניו, או שעדיין גם זו מסכה שהיא כידוע מרכיב מרכזי ביצירותיו וגם בהתנהלותו בחיים. כל עניין הפנים והחוץ, האמת והבדיה, אמנם הוא שכתב תן לאדם מסכה והוא יאמר לך את האמת, אבל מה קורה כשמסירים את המסכה? האם עדיין תאמר אמת? אני חייבת לומר שלי היה קשה למצוא, ולו רגע קטן בודד של כנות, של איזה כאב אמיתי, איכשהו גם הסבל שאיש אינו מטיל ספק שהוא חווה, גם זה הופך לספקטקל.
בעצם הוא אומן הפסדה. אוסקר ויילד, באומנות רבה, מצליח לטשטש בין המהות ובין הצורה, והוא מייחס חשיבות מאוד גדולה לצורה. זה גם משהו אישיותי שלו, אבל גם משהו כאומן. לפי דעתי, הוא גם מסתיר את האמת מעצמו. ויש הרבה אומנים שזאת הגדולה שלהם, שבגלל שהם כל כך שקועים בהצגה של הדברים, גם כשהיא מאוד עמוקה, הם הרבה פעמים לא יודעים בעצמם מה הם מבטאים. וכשמישהו מסתכל על זה מבחוץ, הוא רואה את המסכה, ולא ברור יותר מאשר לאומן מה מסתתר שם בפנים. אוסקר ויילד הוא יהיר, והוא מקדש את היהירות. אבל היהירות היא פסדה. היהירות תמיד מסתירה משהו, איזושהי חולשה, איזשהו יגון, שאני לא רוצה שזה ייראה. זאת אומרת, האותנטיות זה היכולת שלי להתגלות בלי להתחשב בתוצאות של זה. גם אם אתם לא תאהבו אותי, אני חייב להגיד מה שאני מרגיש. והפסדה זה מה שאתם חושבים, זה מה שחשוב ולא מה שבאמת. והניגודים האלה שקיימים כל הזמן, מבחינה אומנותית, זה סוג של וירטואוזיות היכולת הזאת. אני רק לא יודע כמה הוא מודע לזה, וגם נגיד הדיון הפילוסופי, נגיד בישו ובסבל, אני חושב שהוא לוקח ביהירות גדולה מאוד, הוא בא ואומר, ישו היה אומן, ישו היה אינדיבידואליסט. ומה אני? אני בעצם האומן, אני האינדיבידואליסט. זאת אומרת שהוא מסמל את תקופתו, אבל הוא הרבה יותר קיצוני מאשר כל התקופה שלו. זאת אומרת, הוא כל הזמן חייב להיות מיוחד במינו, והוא מוציא את עצמו, והוא כאילו חייב לפרוץ את הגבולות כל הזמן.
כשאנחנו שואלים האם אנחנו רואים את האדם האמיתי, אנחנו באים אולי עם תפיסה מאוד מוגבלת של מה זה אדם ומה זה אמיתי. זה לא אמיתי כמו שאת אמיתית אולי, או כמו שחדווה במקולת אמיתית. זה אמת אחרת. זה אדם מסוג מאוד אחר, ואני לא מצפה כאילו אחרי שנזיז את המסכות ואת הווילאות של התיאטרון, שבסוף
כן.
נמצא איזה איש שהוא כאילו רגיל באיזשהו מובן.
כן.
אז אני לא יודעת אם נגיד אדם הוא אומן המסכה אפילו, או אומן המסכות צריך לומר. ואם אולי אפילו אנחנו נגלה באמת שכל מה שיש זה סך מתחלף של מסכות. אז יכול להיות שזו האמת. אני כן. מאוד מאוד הייתי נזהרת, מגישה, אם יורשה לי לומר, בורגנית, למושג האדם או למושג האמת, שמביאה אותנו בסוף למסקנה שפה אנחנו לא מגלים מיהו. בעיניי, זה מי שהוא. עם היוהרה, עם השקר העצמי שיש כאן לא מעט ממנו, כולל ההתקרבנות הזאת של איך דאגלס גרר אותו ועשה לו ולקח לו, זה האדם האמיתי.
אבל זה נורא תלוי איך את מגדירה אמת. לי נדמה שכשאנחנו מתייחסים למשהו שהוא אמיתי, אנחנו מתייחסים לכל הרבדים שיש בו. אבל אם מישהו מוכר כל פעם אותו דבר, הוא מותג, מותג לא יכול להיות אמיתי. זאת אומרת, אם הוא היה בא ומראה את הקונפליקטים שיש בו, נניח הוא היה מצד אחד יכול לבוא ולהיות סופר, נגיד, אינדיבידואליסט, ומצד שני לבוא ולראות כמה שהוא זקוק לאהבת האחר או אהבת ההמונים, אבל הוא לא אומר את זה. זאת אומרת, הוא מביא דברים שהם לא קונפליקטיביים, ומבחינה הזאת נדמה לי שאפשר לגלות איזה בן אדם הוא, אבל אני לא בטוח שמה שהוא מציג זאת האמת. אני חושב שהוא אומן ההסוואה, ואפשר להגיד, אוקיי, זה הבן אדם, נכון.
כן.
אבל אם אנחנו רואים בן אדם, נגיד שהוא נורא אקסטרווגנטי, אז אנחנו אומרים, אבל בוא תגיד לי משהו אמיתי עליך, משהו שהוא לא בשביל להצחיק, הוא לא נגיד כמו סטנדאפיסט.
אבל זאת האמת של הבן אדם, שכשהוא נכנס לתוך הסבל של עצמו, והוא נכנס באמת, הוא מיד עושה לו את האסתטיזציה, הוא לא יכול להשאיר את האיגרת כאיגרת אישית, היא חייבת להיות משהו שהוא מועיד לנשמותיהם של בני האדם. גם בל נשכח, בוא נגיד משהו על נסיבות הכתיבה של הדבר הזה, אסור היה לאוסקר ווילד לכתוב בכלא, לאחר אישור מיוחד הסכימו לו לכתוב, עמוד אחד ביום, נתנו לו כל יום את העמוד, לקחו לו את העמוד. כל עמוד שאנחנו קוראים נכתב ביום אחר, לא ברור, אבל בהחלט ייתכן שהוא מעולם לא זכה לקרוא את הכל ברצף. אז אנחנו פוגשים אותו גם בנסיבות מאוד מתחלפות.
של מצבי רוח משתנים, כן.
בעיניי יש כאן אמת אנושית מורכבת, לא רק אמת על אוסקר ווילד, אמת על בני אדם. יש לנו איזושהי ציפייה שאחרי שנכנסים פנימה ככה וככה, האמת יהיה לה איזשהו צביון יחסית מוכר וקבוע. עכשיו, אחרי הכל, אתה אוסקר ווילד, בכל זאת יוסי.
כן.
הוא לא יוסי, והוא לא יהיה, אבל אני חושבת אמת גדולה יש כאן בכל זאת.
כן, ולך ליה יש קילומטראז' מרשים עם אוסקר ויילד, לשלומר, עוד מילדות, וברור שהיצירה הזו ממעמקים, שאת מלווה אותה שנים רבות, נוגעת בך מאוד רגשית, בניגוד אולי לתרעומת, אפילו לתחושות האכזבה שהתעוררו בך במהלך התרגום לדוריאן גריי, ועם זאת, כשסיימת לתרגם את היצירה הזאת, אוסקר ויילד מגיע לבקר אותך בחלום.
מסרתי את התרגום, היה לי חלום בלילה, שאני פוגשת את אוסקר ויילד באיזו מסיבה, לבוש מאוד הדור בשחורים, ואז לוקחים אותנו לאיזשהו אנגר, לסשן צילומים, לקראת סט הספר. אני עומדת מאחורי אוסקר ויילד, ואוחזת במותניו, וככה אנחנו אמורים להצטלם. ואני כולי רק בפאניקה שלא יפליץ עליי. ומשהו בזה שיקף את ההרגשה שלי לגבי דוריאן גריי והעיסוק שלי בתרגום. לא רוצה שידבק בי השטות הזאת, הגרנדיוזיות השקרית והכוזבת הזאת באיזשהו אופן.
אפשר לעשות פה ניתוח חלומות.
כן, לגמרי. עכשיו, לימים שוב נתקלתי במעמקים. והייתה פה חוויה מאוד מתקנת בשבילי. זאת אומרת, אם בתמונתו של דוריאן גריי פגשתי את אוסקר ויילד שהרגיז אותי בשטחיות שלו, שהוא הרי גם אחר כך ממחזר את הדברים עד זרה, כשקוראים את המחזות שלו ואת היצירות האחרות שלו, את רואה שכל מיני משפטים שהגניבו אותו, אז הוא אחר כך דוחף אותם עוד פעם ועוד פעם, כי יצאה לו הברקה. ופה ממעמקים בכל זאת יש כל כך הרבה כאב אמיתי. אמנם מעוצב, אמנם מיופייף, מסוגנן מאוד, אבל יש פה כאב אמיתי, ויש פה כן בעיניי חשבון נפש, וגם אם הוא יצא מהכלא ושכח הכל וחזר לסורו, והמשיך לבלות עם דאגלס אחרי כל הדברים הנוקבים שהוא כתב לו, ושילם את המחיר על זה אגב, כי היה לו הסדר עם אשתו שיש לו קצבה, הרי הוא היה חסר כל. הקצבה הייתה מותנית בכך שהוא לא יפגוש את דאגלס, הוא כמובן פגש אותו והלך לגור איתו איזושהי תקופה, הכל מכל וכל. ועדיין אני חושבת שהיה כאן חשבון נפש אמיתי שהוא עשה עם עצמו, כי היה דבר אחד שהוא הבין, וזה שהבריחה שלו כל חייו מן הכאב, והבריחה שלו מן הסבל, לא רק הזיקה לו אישית, אלא פגעה בסופו של דבר אפילו באמנות שלו. עכשיו, האמנות שלו מעניינת אותו, כמה שאוסקר ויילד נכון. מעניין אותו, האמנות של אוסקר ויילד מעניינת אותו עוד יותר. וההכרה בזה שהבריחה מן הסבל וההתכחשות לצד החשוך של הגן, כפי שהוא קורא לזה, ההכרה הזאת הייתה הכרה שלפי דעתי נולדה בהרבה כאב, דרשה ממנו לבחון מחדש את הפרסונה. יכול להיות שהוא פשוט הלך והחליף את זה בפרסונה אחרת, אני לא אומרת שלא. אבל הוא נאלץ לעשות איזושהי מטמורפוזה.
אני הייתי אדם שסימל את האומנות והתרבות של דורי. את זה תפסתי בעצמי ממש בשחר גבורתי, ובהמשך אילצתי את דורי לתפוס זאת. מעטים האנשים המחזיקים עמדה כזו בימי חייהם, וזוכים שיכירו בה במידה כזו. לרוב יבחינו בה, אם בכלל, ההיסטוריון או המבקר, ימים רבים לאחר שהאדם ודורו חלפו מן העולם. איתי קרה אחרת. הרגשתי בדבר בעצמי וגרמתי לאחרים להרגיש בו. האלים נתנו לי כמעט הכל. היו לי כישרון, מוניטין, מעמד חברתי רם, ברק, תעוזה אינטלקטואלית. הפכתי את האומנות לפילוסופיה ואת הפילוסופיה לאומנות, שיניתי את תודעתם של בני אדם ואת צבע הדברים, כל מה שעשיתי ואמרתי עורר באנשים פליאה. לקחתי את הדרמה, הצורה האובייקטיבית ביותר המוכרת לאמנות, והפכתי אותה לצורת ביטוי אישית לא פחות מהשיר הלירי או הסונטה. בה בעת הרחבתי את הטווח שלה והשארתי את אפיון הדמויות בה. דרמה, רומן, שיר בפרוזה, שיר מחורז, דיאלוג מתוחכם או פנטסטי, כל דבר שנגעתי בו הפכתי ליפה בדרך חדשה של יופי. הענקתי לאמת כחלק מתחומה הראוי את מה ששקרי לא פחות ממה שאמיתי, והראיתי שהשקרי והאמיתי אינם אלא דרכים שונות לקיום שכלי. התייחסתי לאומנות כאל ממשות עליונה ולחיים כלא יותר מצורה של בדיה. עוררתי את הדמיון של המאה שחייתי בה עד שיצר סביבי מיתוס ואגדה.
עכשיו, אנחנו נוגעים כאן בקשר בין החיים לספרות, בין אוטוביוגרפיה לבדיה, בין אמת למסכה, ויש כאן הקשרים מצמררים ממש ליצירות שוויילד כתב, שנים לפני הפרשה הזאת שהובילה אותו למאסר, גם לאגדות לנסיך המאושר למשל, וכמובן לתמונתו של דוריאן גריי שמתארת הרס עצמי וריקבון אישי של מי שמסעת נפשו הייתה לשמור על חזות חיצונית מושלמת. אלו דברים שוויילד עסק בהם תמיד, והנה הם מתחברים באופן מדהים למה שאירע לו, והוביל אותו לכתוב את ממעמקים. אבל יש כאן עניין נוסף לא פחות מעורר השתאות, והכוונה לדברים שהוא אמר לחבריו בילדותו, שהוא משתוקק להיות הנתבע במשפט המלכה נגד אוסקר ויילד. תחשבו רגע על המשפט הזה שאומר ילד.
לטענתו כבוגר, אנחנו עוד לא יודעים שהוא באמת אמר את זה. בוא נזכור.
אבל זה לא חשוב.
זה חלק מהאגדה העצמית.
אז יש כאן יהירות עצומה כבר בשלב מוקדם, מין התגרות, מין שאיפה להיות במרכז של דרמה, המלכה נגד אוסקר ויילד, ולרועם הזה לא מסעת הנפש הזו התממשה, וכשהיא התממשה, היא לא הייתה לא רומנטית, כמו שמצטייר מן ההכרזה המטריסה הזאת, וגם כשזה קרה באמת, הרי הוא יכול היה להימנע מזה, ידידיו יעצו לו שלא לטבוע דיבה, שלא להסתבך. וגם אחר כך הוא יכול היה להימלט לצרפת ולא להישפט ולא להגיע אל הכלא. והוא סירב. אז אולי גם כשזה ממשי, הוא עדיין נותר מתגרה, יהיר, משתוקק להתמודדות קיצונית דרמטית.
אני חושב שמעבר לצד המתגרה שלו, יש לו דחף חזק להרס עצמי. מצד אחד, זה כמו שאת אומרת, הוא רצה להיות דרמה קווין, הוא היה צריך להיות במרכז, הוא צריך לבדל את עצמו מאחרים, ולא חשוב איך. הוא חייב כל הזמן להתגרות ולמשוך את האש אליו, וגם במחיר שזה יעלה לו בחופש שלו, או שהוא ישב בבית סוהר.
אז אתה חושב שייתכן שהוא הלך אל הכלא
לא באופן מודע.
לא באופן מודע,
אבל הייתה לו כוונה פנימית, להרוס את עצמו.
ואני לא רואה... רק להרוס, להיות בדרמה שהוא המרכז,
כן,
אפילו,
אם
זו, אפילו אם זו טרגדיה.
נכון.
תראי, כשאתה נתבע במשפט המלכה נגד אוסקר ויילד, אז אתה באמת קצת בפוזיציה שוב של ישו על הצלב.
כן.
אבל אם אתה נתבע על ידי המלכה, אתה גם באיזשהו מובן תובע את המלכה. כי מה התביעה? התביעה היא נגדך על משהו שאתה התרסת בפני המלכה. אז השאיפה הזאת היא גם השאיפה לבוא חשבון עם חברה שלמה, שהנורמות שלה לא תאמו את מה שהוא שאף לו, ובסופו של דבר, בהתרסה הזו שלו, הוא גם באמת שינה הרבה דברים. אם זה היציאה מן הארון, שאנחנו כולם מדברים עליה, קשה לחשוב על יציאה מהארון יותר דרמטית מאשר של אוסקר ויילד, שזאת הייתה יציאה מהארון של חברה שלמה, כי הומוסקסואליות בסופו של דבר הייתה רווחת למדי באנגליה, וכולם ידעו וכולם הכירו, והכל היה טוב ויפה, רק היה חשוב, לא היה חשוב לא להיות הומוסקסואל, היה חשוב לא לצאת מן הארון. וההחצנה הזאת שלו, ההתרסה הזאת שלו, עלתה לו במחיר כבד. עכשיו, אני חושבת שכן, הוא היה שמח להיות גיבור של טרגדיה. אני לא יודעת אם הוא הבין שהוא באמת ימצא את עצמו עובד בעבודת פרח.
זהו.
זה סיפור כן. אחר. נכון. אתה יכול לרוץ עם הפנטזיה מאוד רחוק.
אבל אין ספק שהוא.
יתבעו אותי, יחלעו אותי.
בדיוק.
בסוף כשאתה יושב בתא ואתה אוכל לחם צר ומים לחץ, אז אתה לא מבין את הממשות. ובמובן הזה אני חושבת שהוא כן נפל קורבן קצת למשחק המסכות הזה שלו, שאתה לא יודע בסוף איך הדברים באמת יראו לך בפרצוף ברגע האחרון.
אבל זה התחיל מזה שהוא בעצם טבע את אבא של דאגלס.
כן.
ולמות שיעצו לו, הוא הפך להיות מטובע לנדבם, והוא כל הזמן מאשים את כולם.
כן.
זאת אומרת, גם את דאגלס, זה מצד לך ציפור אהבה, אבל זה כתב תביעה.
כל עוד היית איתי, הבאת חורבן גמור על אומנותי. ועל כך שהתרתי לך לעמוד שוב ושוב ביני לבין האומנות, אני מטיל על עצמי את כל נטל האשמה והבושה. לא יכולת לדעת. לא יכולת להבין, לא יכולת להעריך. ולי לא הייתה שום זכות לצפות לזה ממך. כל תשוקותיך היו נתונות לבידור, לתענוגות רגילים או רגילים פחות. זה מה שהמזג שלך היה זקוק לו, או חשב שהוא זקוק לו, באותו הרגע. הייתי צריך לאסור עליך להיכנס לביתי ולמקום ששכרתי, אלא אם כן הזמנתי אותך במפורש. על חולשתי זו אני מאשים את עצמי בלי סייג. אך יותר מכל אני מאשים את עצמי על הניוון המוסרי הגמור שהרשיתי לך להביא עליי. בסיסו של האופי הוא כוח הרצון, וכוח הרצוני השתאבד לגמרי לשלך. האמירה נשמעת מגוחכת ואף על פי כן היא נכונה. הסצנות הבלתי פוסקות שהיו לך כמדומה בבחינת כורח גופני כמעט, ושבמהלכן התאבטו גופך ונפשך והיו נוראים לעיניים לא פחות מאשר לאוזניים. שיגעון הנורא שהרשת מאביך, שיגעון כתיבת מכתבים מבחילים ונתאבים, היעדר כל שליטה ברגשות שלך בא לידי ביטוי במצבי רוח נרגנים ומתמשכים של שתיקה זועפת, ובאותה מידה בהתקפים פתאומיים של זעם אפילפטי כמעט. כל הדברים האלה, שעליהם כתבתי לך מכתב, שאותו השארת מוטל בסבוי או במלון אחר, וכך קרה שהוצג בבית המשפט על ידי פרקליטו של אביך. מכתב ובו תחינה שלא נהדר ממנה פאתוס. אילו ידעת בעת ההיא לזהות את מרכיביו של פאתוס או את אופן הביטוי שלו. כל אלה, אני אומר, היו המקור והסיבות לכניעה הרת האסון שלי בפני הדרישות שלך שרבו מיום ליום. שחקת אותי. זה היה ניצחונה של רוח קטנה על רוח גדולה ממנה. וזה היה בלתי נמנע. בכל קשר בחיים עם אחרים צריך למצוא איזה מודוס ויוונדי. במקרה שלך צריכה לוותר לך או לוותר עליך. לא הייתה אפשרות אחרת.
אנחנו רק נזכיר שאנחנו משוחחים היום בתוכנית מילים שמנסות לגעת על יצירתו האוטוביוגרפית של אוסקר וייל ממעמקים. באולפן רשת א' של כל ישראל, המתרגמת ליה נרגד, הפסיכולוג דני רודי ואני רותי קרן.
אני כן חושב שבמקרה הזה הוא לא ידע למה שהוא מוביל את עצמו, וזה כאילו יש שיד מכוונת, יד נעלמה בפנים, שהיא יותר חזקה ממנו. הוא חייב לעשות משהו שיהרוס אותו.
אז איך אפשר להסביר את מערכת היחסים הזו, את ההתאהבות הזו, את הקשר האובססיבי הזה, מדוע אוסקר וייל, שהוא אדם שנון, חריף שכל, אינטליגנטי מאוד, בעל מעמד, עמיד, מאפשר לאיש כמו אלפרד דאגלס להתנהג אליו כך, להרוס את חייו במשך שנים, להביא אותו עד הכלא בעצם, ולא רק זאת, אחרי כל מה שהוא כותב כאן, שאלו דברים נוראים על פני עשרות עמודים, כשהוא משתחרר, הם חוזרים לחיות יחד לתקופה מסוימת.
אני קראתי את הספר הזה, וכל מה שאלתי את עצמי, איזה סיפור אהבה הזה? איך הבן אדם הזה מתאהב בבן אדם שפוצע אותו? בגלל האישיות שלו. זאת אומרת, מי שהוא דאגלס, כל מי שיהיה על ידו, ייפצע.
נכון.
והוא נמשך אליו כמו פרפר אל האש. עכשיו, בגלל שכולנו בצורה כזאת או אחרת חבולים או פצועים. באהבה זה אחד המקומות שבהם בן אדם הוא בעצם מנסה לרפא איזשהו כאב מרכזי שיש. זאת אומרת, כשיש מישהו, או נגיד מישהי, שהיא פורטת לי על מיתר, שמציף איזשהו כאב קדמון, אני נמשך עליה כמו במתי קסם, ואני מאמין שהאישה הזאת תוכל גם לרפא את הכאב הזה. וכמובן שאף פעם זה לא קורה. בגלל זה יש אהבות איומות שהן נגמרות לפעמים ברצח או בהתאבדות דברים כאלה, בגלל שהן פורטות על המיתר. אני חושב שמה שהסיפור האהבה של ויילד ודאגלס, זה בגלל שדאגלס הוא באיזשהו אופן פרט על הכאב הקדמון הזה, וויילד חזר עוד פעם ועוד פעם לאותו מקום. אני רואה את זה קצת כמו הלום קרב. הלום קרב פעם אחת עובר טראומה, אחר כך כל החיים שלו, במשך שנים על גבי שנים, הוא חוזר לכאב הזה בציפייה שהפעם זה יירפא. וכמובן שזה לא נרפא. אז ככה הוא חוזר לכאב הזה שדאגלס מעורר בו, ובגלל זה גם כשהוא יוצא מהכלא, הוא נוהה אחריו.
בעצם אתה כורך כאן התאהבות פתולוגית שנשזרת להרס עצמי.
כן.
אני לא בטוחה שמה שהכי מעניין לעשות מול אישיות כמו אוסקר ויילד, זה לנסות ולנתח אותה במושגים פסיכולוגיים. זאת אומרת, אם אנחנו דווקא נשאיר אומן בסדר גודל כזה, קצת באיזשהו מקום של גדול מהחיים, אחר מהחיים, רובנו לא כאלה, רובנו לא היינו נכנסים לצרות האלה, היינו יוצאים מהם אחרת, לא היינו כותבים את מה שהוא כתב, כך וכך וכך. אני מרגישה שלהשאיר את האומן במקום קצת אחר, קצת נשגב.
כן, אבל אנחנו עושים את זה בגלל הטקסט המסוים הזה, שהוא נכתב כאיגרת אישית. והוא מצהיר שהוא נכנס אל הפנים, ועובר איזשהו תהליך עמוק. ויש כאן גילויים של מערכת היחסים. כשאנחנו באים לדון בטקסט, זה לאן שזה מוביל אותנו. עכשיו, במקרה הספציפי כאן, לפי מה שוויילד כותב, הוא בעצם שילם בחייו, אפשר לומר, על מערכת היחסים שבין דאגלס לאביו, על השנאה החולנית ביניהם, הימרתם בקוביות על נשמתי, כך הוא אומר. אז דיברנו על האהבה הפתולוגית ביניהם, על כך שחרף כל הסבל והחורבן שדאגלס ממית על ויילד, הוא עדיין קשור אליו באבותות, אפילו במכתב הזה, אבל מול האהבה ניצבת גם השנאה, שגם לה מקום מאוד מכובד באיגרת הזאת, וויילד מתעכב עליה, הוא מפרק אותה, לש אותה כמעט.
יש, אני יודע. תשובה אחת לכל מה שאמרתי לך כאן, והיא שאהבת אותי. אהבת אותי הרבה יותר מכפי שאהבת איש לפניי. אבל אתה, כמוני, ידעת טרגדיה נוראה בחייך. גם אם טבעה היה הפוך לגמרי משלי. אתה רוצה לגלות מה היא הייתה? הרי לך. אצלך השנאה תמיד גברה על האהבה. שנאתך לאביך הגיעה לשיעור כזה, עד שעלתה, ערערה והפעילה כליל על אהבתך אליי. בין השתיים לא ניטש כל מאבק. או אולי מאבק קצר. כאלה היו ממדי שנאתך. כזו מפלצתית הייתה צורתה. לא הבנת שאין מקום לשתי התשוקות באותה נפש. הן אינן יכולות לדור בכפיפה אחת במשכן הנאה הזה. האהבה הניזונה מהדמיון, שבזכותו אנו הופכים לחכמים מכפי שידוע לנו, טובים מכפי שנדמה לנו, אצילים מכפי שהיננו. שבזכותו אנו יכולים לראות את החיים כשלם, שבזכותו ובזכותו בלבד אנו יכולים להבין אחרים בהקשר הממשי כמו גם האידיאלי שלהם. רק מה שנעלה ומוצאו נעלה יכול להזין את האהבה, אך כל דבר יזין את השנאה. לא הייתה כוס שמפניה ששתית, לא היה מאכל דשן שאכלת בכל השנים האלה שלא הזינו את שנאתך והתפיחו אותה. וכדי לספק אותה הימרת בחיי כשם שאימרת בחספי, בפרעות ובפזיזות, אדיש לתוצאה. אם תפסיד, אמרת לעצמך, ההפסד לא יהיה שלך. אם תנצח, ידעת. לך יהיו התרוממות הרוח ויתרונות הניצחון.
אני לא חסיד גדול של ניתוחים פסיכולוגיים, ואני חושב שהרבה פעמים כשאנחנו מתייחסים לספרות, כשאנחנו עושים רק ניתוח פסיכולוגי, אנחנו מפסידים הרבה מאוד. אני רואה אומנות, בין אם זה באומנות פלסטית או בספרות, שזה איזשהו ניסיון של בן אדם שהוא חווה את העולם, ומעביר את החוויה הזאת דרך איזה בן אדם שהוא, ומוציא החוצה איזושהי אינטרפרטציה שלו של העולם. כל בן אדם יש לו פסדה, כל בן אדם מסתיר משהו. בגלל זה, כשאנחנו רואים מישהו אחר ואנחנו מצליחים לגלות משהו עליו, יותר קל לנו לגלות עליו מאשר לגלות על עצמנו. אבל אם הוא מציע את עצמו ככה, והוא עושה איזשהו שירות כאומן, זה שבן אדם יכול להבין את עצמו יותר טוב, או להבין את העולם שבו הוא חי. עכשיו, אני לא חושב שזה סותר.
וסופו של כל העניין הזה הוא שעליי לסלוח לך. אני מוכרח. הנני כותב את המכתב הזה כדי לטעת מרירות בלבך, אלא כדי לעקור אותה מליבי. למה אני עליי לסלוח לך? אדם אינו יכול להחזיק לעד בחזהו צפה שיזון ממנו, וגם לא לקום מדי לילה לזרוע חוכים בגינת נשמתו.
וכאן אולי אפשר להבחין גם בקשר הדתי, מה שבהמשך היצירה מתפתח לכלל הזדהות עם ישו, עם ההקרבה, עם הגורל שלו כקדוש מעונה שנפל מאגררם על ביררם יקטע, אבל ההקשר הזה לישו מוביל אותה להתייחס עמוקות גם לסבל וגם לצער, ולרווח העצמי האישי הרגשי של אדם מתייסר. הוא אומר לו, אני הולך לכלא, וכל זה משום שכתבתי לך מכתב מקסים, שזה הכוונה למכתב היקינטון. זה רגע מאוד כן ונוגע ללב כשהוא אומר את זה.
כשבן אדם נגיד סובל, והוא חושב, למה מגיע לי הסבל? הרבה אנשים באים ואומרים, למה זה מגיע לי? מה חטאתי? איפה פשעי פה? אנשים, אם הם מקבלים עונש מהעולם, אז הרבה פעמים הם מתגוננים ואומרים, אני לא חטאתי. זה אתם רואים שחטאתי. עכשיו, זה הסתכלות שהיא די שטחית. אבל אם אנחנו הולכים יותר בו, ואנחנו אומרים, למה בן אדם בסופו של דבר, וכולנו סובלים בצורה, זאת אומרת, והרבה פעמים אנחנו מביאים את זה על עצמנו, אז הרבה פעמים זה קורה בשאנחנו מרגישים אשמים. ואני חושב שאין בן אדם שהוא חף מרגש אשמה. זאת אומרת, יש הבדל בין להיות אשם, שאני עובר על החוק, אדם יכול להיות אשם ולא להרגיש אשמה. ואדם יכול לא להיות אשם, והוא מרגיש לא בסדר, למרות שהוא לא עבר שום עבירה. עכשיו, ויילד לא אומר שהוא מרגיש אשם, לא על ההומוסקסואליות שלו, ולא על הקשר שלו עם הנערים הצעירים, ובטח לא על הקשר עם דאגלס. אבל אני חושב, וכאן עוד פעם, אני כמובן רואה את זה בצד הפסיכולוגי, שהוא היה ספוג ברגש אשמה, אבל הוא לא היה מודע לזה, הוא גלגל עצמו את הדברים ככה. ואז היה לו קל להתייחס לסבל שנגרם מבחוץ, כאילו, הוא לא פושע, הוא לא ראה את עצמו. אבל אני חושב שהוא הביא על עצמו את העונש. עכשיו, אם מסתכלים על ישו, גם כאומן וגם כמישהו שפרץ גבולות, הוא מודל להזדהות, הוא מודל לחיקוי מבחינתו. אם דאגלס הוא המראה שלו, בבואה, כל מה שהוא מאשים את דאגלס, הפוסל במומו פוסל. אז ישו הוא הבבואה החיובית.
הסבל הוא רגע אחד, ארוך עד מאוד. איננו יכולים לחלק אותו לעונות. נוכל רק לתעד את גווניו ולרשום כל חזרה שלהם. אצלנו גם הזמן עצמו אינו מתקדם, הוא מתגלגל. דומה שהוא חג סביב מרכז אחד של כאב. השיתוק המצמית של חיים שכל פן שלהם מוסדר בתבנית קבועה, עד שאנו אוכלים ושותים ושוכבים ומתפללים, או לכל הפחות קוראים לתפילה על פי חוקי הנוקשים של נוסחת ברזל, השיתוק הזה שהופך כל יום נורא לזהה עד הפרט האחרון לקודמו, מטיל את עצמו כמדומה על אותם כוחות חיצוניים שכל מהותם שינוי תמידי. על עץ זריעה ואסיף, על קוצרים הרוכנים מעל הדגן ועל בוצרים המסתרחים בין הגפנים, על עשב הבוסטן המלבין מרוב פרחים כתומים או זרוע בנשורת פירות, על כל אלה איננו יודעים דבר, לא נוכל לדעת דבר. לנו יש רק עונה אחת, עונת הצער. גם את השמש ואת הירח דומה שלקחו מאיתנו. בחוץ היום אולי כחול וזהוב, אך האור המתגנב מבעד אל הזכוכית המחופה של הצוהר המסורג שתחתיו אנו יושבים, אפור הוא. ומדולדל. בתא שלנו סוררים תמיד דמדומים, כשם שבליבנו השעה תמיד שעת חצות. ובמימד המחשבה, בדיוק כמו במימד הזמן, אין עוד תנועה. מה שאתה שכחת אישית מזמן, או יכול לשכוח בקלות, קורה לי עכשיו, ויקרה לי שוב מחר. זכור את זה, ותבין במקצת מדוע אני כותב לך, וחוטב באופן הזה.
ויילד כן חושב שעליו להכיר באשמה שלו, הוא מציין במפורש שאם הוא לא יקבל עליו את העונש באופן מלא, אז אין טעם בעונש. אם הוא מתווכח עם העונש, או אם הוא מתבייש בו אפילו, אם אחרי שהוא יצא מהכלא הוא ינסה להסתיר את עובדת הישיבה שלו בכלא, כי אז אין כל ערך לעונש. זאת אומרת, באיזשהו מובן, עכשיו, על מה הוא חושב, איפה הוא חושב שהוא טעה? לא בהכרח במקומות שאנחנו נחשוב. למשל, הוא בא עם עצמו חשבון על זה שהוא ניסה בעצם להיעזר באותם חוקים שכל החיים הוא התריס נגדם. כאשר הוא רצה לתבוע דיבה את האבא של דאגלס, שתקף אותו בצורות די קיצוניות בכל מיני הקשרים.
פומביים.
פומביים, הוא תקף אותו, הוא ניסה לקלקל הצגה שלו, כן. הוא תקף אותו במסעדה, הוא שלח לו מכתבים פוגעניים וכו' וכו'. הוא אומר, אני באתי וניסיתי למצוא סעד באותם חוקים, באותה מערכת שאני כל חיי התנגדתי לה. זאת אומרת, שם הוא כן מזהה את הקשל שלו, של מה פתאום הלכתי אני לבית המשפט. אם למה? הייתה לו בילדותו פנטזיה שהמלכה תתבע אותו, מה פתאום הוא הולך ונעזר במלכה כדי לתבוע
אחר. אבל למה הוא תבע את אבא של דאגלס?
תראה, מה אני באה להגיד, במה שקודם גם כן אמרתי בעניין של פסיכולוגיה.
דאגלס הסית אותו.
אז אני יכולה להגיד, הוא תבע את אבא של דאגלס, כי דאגלס מאוד מאוד רצה
לנקום באביב, וכי ויילד אהב את דאגלס באופנים שאנחנו, קשה לנו לתפוס אותם. עכשיו, זה שקשה לנו לתפוס אותם, זה עוד לא אומר שהוא לא עשה את זה מרוב אהבה, או מרוב זה שהוא היה שפוט שלו. יש דברים שגם אוסקר ויילד, עם כל הדמיון שלו, ועם כל זה שהוא רצה להשתעשע בחיים, הוא לא הבין, כי אם את מחפשת נקודות אותנטיות של סבל, זה שמכרו את כל הספרים שלו, את המהדורות הראשונות, את הספרים שמשוררים הקדישו לאימא שלו המשוררת, האירית הנודעת בזכות
זה
עצמה.
זה באמת כאב לו.
זה כאב לו נורא. זה לא שום פסדה.
נכון.
זה שאשתו בעצם נתקע את הילדים ממנו, זאת אומרת, איבד את הזכות שלו לאבהות על הילדים. היא עשתה את זה כדי להגן עליהם, כולל כלכלית להגן עליהם, מפשיטת הרגל שלו. אגב, הוא כל הזמן מדבר רק על בן אחד. היו לו שניים. אז הוא כל הזמן מדבר על סיריל ועל סיריל. כשלקחו לו את סיריל, זה כואב לו באמת.
כן.
את הנקודות האלו של המחירים העמוקים באמת שהוא יידרש לשלם, את זה הוא לא ידע לשער בנפשו בכלל. במובן הזה אני חושבת שהוא נפל קורבן בין השאר לתמימות מאוד גדולה. כי זה שהוא שיחק בלהיות ססגוני ונועז וחתרן וכולי, זה סוג של השתעשעות, של לוקסוס, של בחורים המון המון פריבילגיות.
אז זהו, לכן...
ואז פתאום פושטים אותו מכל הפריבילגיות שלו, והוא חווה משהו שהוא לא חווה. ואני חושבת שכן הוא חווה שם טלטלה אמיתית, האם היא מצליחה להישאר לאורך זמן?
זהו, כי אין ספק שהוא באמת סבל שם, על זה אין לנו ויכוח, אבל הצורה שבה הוא מתאר את הדברים, היא כל כך קיצונית, כי זה אוסקר ויילד, שזה נדמה כמו איזה תפיסה רומנטית, רומנטיקה גרמנית אפילו, שמאדירה את קסמו של הסבל למען אהבה גדולה, או את מתיקותם של הייסורים, והמלודרמטיות שאופיינית לאוסקר ויילד, כלפי יופיו של הסבל, והעצמה.
מה זה מלודרמה? אנשים לא תמיד יודעים. מלו זה פשוט מתוג. מלודרמה זה המתיקות שיש בדרמה.
כן.
זה הצוף שיש בורד עם הקוצים שלו. בוודאי, בוודאי שאין דרך להבין לא את האדם ולא את היצירה ולא את החיים שלו, אם אנחנו לא שמים את זה בהקשר הזה של הרומנטיקה. הכלא הוא גם סמל רומנטי. החבלים שהוא צריך למולל בעבודת הפרח שלו, שהורסים לו את אצבעותיו העדינות, אצבעות של אריסטוקרט שמעולם לא עבד במלאכת כפיים, זה גם סימבולי. עכשיו, סימבולי וסימבולי וסימבולי, בסוף הוא חלה ובסוף, אני חושבת שהוא חווה זעזוע אמיתי, ברגע שמעבר לכל מערך הסימבולים, פתאום זה עיקה בו במקום שהוא לא צפה.
ובכל זאת הוא ממנף את זה גם להאדרה של היסורים, וגם באמת לאן שהוא לוקח את זה להזדהות הזו עם ישו. כי מעבר לקווים המקבילים שהוא מוצא בינו לבין ישו, בכל זאת תחשבו, שוב, זה מחזיר אותי לעניין של היהירות. ישו, לא פחות ולא יותר, אני וישו.
ברור שהוא היה יהיר. מצד שני, היה לו על מה גם להיות יהיר, ואנחנו צריכים גם את זה לזכור.
לא, העניין הוא שגם כשהוא באמת סובל, זה נראה כמו הצגה.
תראי, אני...
הוא מעצים את האפקט.
אני ביליתי עם אוסקר ויילד שעות רבות. זה לא שלא התרגזתי עליו, וזה לא שהוא לא מעצבן ומוציא מהדעת. אני איכשהו מוצאת את עצמי קצת מסנגרת עליו, זאת אומרת, קצת עומדת על זכותו להציג את עצמו מתוך עולם המושגים שלו. אבל שיהיה ברור שאני לא חושבת שיש עוד הרבה אנשים שיצא להם להתעצבן עליו כל כך הרבה כמו שיצא לי.
אני לא מעוצבנת עליו, אני מוקסמת ממנו, אבל...
אני חושב שאם נגיד, מסתכלים, מה זה מסכה או פסדה? זה בעצם מסתרה של האמת. ואם האמת היא בכל זאת פורצת מבעד לפסדה הזאת כל הזמן, אני חושב שזאת הגדולה שלו. זה שהוא מצליח לעורר בנו, כאילו, אבל מה יש שם מאחורי המסכה הזאת?
כן, זה גם מתחבר לדוריאן גריי, הרי הוא התעסק עם הדברים האלה, ויכול להיות שכמו דוריאן גריי באיזשהו מקום, גם לא הייתה בעיה עם הרגשות הטהורים, הכנים, שלמרות שהוא בן אדם חריג ואי אפשר לשפוט אותו בכלים של הנורמה, גם לא כואב, גם אם חותכים אותו ירד לו דם?
זה מה שהוא גילה לצערו, כן.
הוא גילה שהוא ככל האדם בזה.
כן, אפילו שהוא חושב שהוא ישו.
ההתייחסות שלו לישו אצלי יורה שאסוציאציה שקיים איזשהו קונפליקט בין הרוחניות ובין היצר. וישו, אני חושב שהוא הסמל שבעצם הוא התמזג עם הרוחנים, וככה בעצם הוא הכניע את אותם חלקים אנושיים שיש בו, וזה הפך אותו להיות בן אל.
כן, אבל כאן, לאן שרציתי באמת לקחת
כן,
את זה...
כן, לעניין של הדמיון.
לדמיון ולעניין של האומנות, אני רואה קשר אינטימי ומיידי בין חייו האמיתיים של האמן וחייו האמיתיים של ישו. יסוד טבעו היה יסוד זהה לטבע האמן, דמיון אז ולוהב, אכן מקומו של ישו עם המשוררים, כך הוא כותב.
כשהוא מדבר על ישו בתור אומן בגלל הדמיון הלוהב של ישו, אז צריך להגיד שאל מול זה הוא חוזר כמה פעמים בטקסט על זה שהחטא העליון הוא הרדידות, ואת זה הוא מייחס לדאגלס, דאגלס. כמובן.
ברור.
ואת הרדידות, שהיא החטא העליון, הוא מגדיר כחוסר דמיון. המציאות, מה שאנחנו רואים כמציאות, אני חושבת שנראתה לאוסקר ויילד מאוד מאוד מוגבלת, מאוד אפורה. הוא ניסה להכניס צבע לתוך המציאות.
זה בכוח הדמיון.
אם זה בבגדים שלו, אם זה בדמיון שלו. והממשות, תראי, בסופו של דבר, יצירות אמנות, חלק ממה שהן עושות, הן מעמידות לנו את המציאות בצבעים הרבה יותר חדים.
כן.
כל מי שהתמכר לספרות בחייו, ואני מניחה שאת אחד מהאנשים האלה, מוצא את עצמו הרבה פעמים מלין על כך שהדיאלוגים במציאות שאנחנו מנהלים הם אף פעם לא שנונים כמו הדיאלוגים של אוסקר ויילד, והאנשים אף פעם אין להם את הממדים שיש לדמויות ספרותיות. אז ברור שאוסקר ויילד, כשהוא יושב בבית המשפט, ויש שם המון דברים נורא נורא קונקרטיים מן הסתם, תפלים ומכוערים. לעומת זאת, אתה יכול בעיצוב אומנותי להפוך את כל הדבר הזה לאפי. אם מה שאנחנו מחפשים זה את היופי ואת הערך האסתטי, ואני חושבת שכל חייו הוא היה ברדיפה אחרי הערך האסתטי ואחרי היופי והייפוי של המציאות, המציאות לעולם לא יכולה להתחרות.
כן, אני רוצה לקחת את זה רגע גם באמת לעניין שלא כל כך התייחסנו אליו אולי, באופן שבו הוא נותן איזה ביטוי ביצירה הזאת, זה אותו גורם שבגינו הוא יושב בכלא, אותה האשמה בהומוסקסואליות שנחשבה באותה תקופה כעבירה פלילית, גם כאן הוא נאחז באילנות גבוהים מן התקופה הקלאסית,
אפלטון, המשתה
בפיידרוס וסוקרטס ואחרים, כלומר, הוא לוקח את זה למקום של יחסי חניכה בין אמן מבוגר לאמן צעיר, וככה הוא בעצם מתרץ את זה. אמרת קודם, יצא מן הארון.
הוא לא מודה בזה.
הוא לא אומר את זה פה באופן מפורש.
אני הכרתי את הספר ולא ראיתי ביטוי להומוסקסואליות. זאת אומרת שאני חושב שגם אוסקר ויילד, כמה שהוא היה אמיץ ואינדיבידואליסט ופורץ גבולות, הוא לא יכול היה לדבר על ההומוסקסואליות כמו שמדבר על דברים אחרים.
אז בעצם אין כמעט התייחסות ישירה להומוסקסואליות
מלבד המשפט הנודע. כמובן, האהבה שאינה מעזה לומר את שמה, שזה מושג שאם רק את זה הוא היה משאיר, אז כבר היה מקומו כן. די מובטח בפנתיאון.
ועם זאת, ועם הספק שיש לי לפחות לגבי איזשהו שינוי עמוק בנפש ובמבנה אישיותי של ויילד, ואמרתי בתחילת דברינו שאני מתקשה למצוא משהו אמיתי, אנושי, גם בתוך וידוי שכזה על סבל עמוק, נדמה לי שאחד הרגעים שאולי כן דיברו אליי בכנות שלהם ונגעו בי, זה כשהוא מדבר על הכמיהה שלו לדברים שהוא יראה כשהוא יצא מן הכלא. כלומר, מה שמעניין שדווקא כשהוא לא מדבר על רגש טהור, לא מדבר על תחושות, אלא מדבר על מה שבאמת קרוב לליבו, היופי, האסתטיקה, אלו הדברים שמרגשים אותו, וכשהוא מדבר על זה, זה אמיתי, וזה מרגש, וזה נוגע.
אני רועד מעונג, כשאני חושב שבו ביום שיצא מהכלא, יפרחו בגנים גם הלבורנום, גם הלילך. ושאראה את הרוח מערבל ביופי חסר מנוח, את הזהב המתנודד של האחד, וגורם לאחר לפזר את סגול נוצותיו החיוור, עד שהאוויר כולו יהיה לי כאוויר ערב. לינאוס נפל על ברכה והתייפח מרוב עושר כשראה לראשונה את האחו הנפרס של איזו רמה אנגלית מצהיב בתפרחת הזהב הריחנית של הרותם המצוי, ואני יודע, שלי. כאדם שפרחים לעולם היו לדידו חלק מהתשוקה, מחכות דמעות בעלי הכותרת של איזה ורד. כך היה תמיד, מאז נערותי. אין אפילו צבע אחד הנסתר בגביעו של פרח, או בכימור של צדפה שטבעי אינו נענה לו, מתוקף איזו קרבה חמקמקה אל עצם נשמתם של הדברים.
בואו נתייחס אולי למה שקורה לכתב היד הזה, למין הרגע שוויילד משחרר אותו ומוסר אותו, לפי מה שכותב נכדו מרלין הולנד. זו הייתה פצצת זמן שהשפיעה על חיי אנשים רבים במשך 50 שנה לאחר שהוא נכתב, כמובן שנים לאחר שוויילד עצמו כבר לא היה יכול לרוות נחת מכך.
היו שם כמה תפניות מאוד מאוד מרתקות, מפני שמרגע שרוברט רוס מסר את כתב היד למשמורת במוזיאון הבריטי, ואיש לא יכול היה לקרוא אותו ל-50 שנה. עכשיו, המשיכה כל מסורת משפטי הדיבה המטופשים.
כן, זה מדהים.
מכיוון שהיה משפט דיבה, בדיוק כמו שקרה לאוסקר ויילד, שמשפט הדיבה חזר אליו כמו בומרנג, דאגלס הולך לבית המשפט לתבוע תביעת דיבה. ואז צריך ללכת ולהביא את הספרן של המוזיאון הבריטי, שיקרא את כל הקטעים של המכתב, שאכן מבססים את הטענה של רוס. רוס אמר שהיה ידיד של אוסקר ויילד שהסב לו צער רב וכו' וכו', ושהוא כתב איגרת שבה הוא תיאר את כל מה שהידיד הזה עשה לו. על כך בא בטענות דאגלס בתביעת הדיבה שלו. עכשיו, כדי לבסס את הטענה שדאגלס גרם סבל רב לאוסקר ויילד, צריך היה לקרוא את כל המכתב. אז בסופו של דבר, כל המכתב הוקרא בפומבי בית המשפט.
והפך להיות לראייה בבית המשפט.
האירוניה של הגלגולים של כתב היד הזה היא בלתי פוסקת, ובסופו של דבר כמובן שהכל ראה אור.
אם הוא לא היה הומוסקסואל, אז זה לא היה מצונזר. אני לא יודע איך הרגיש הבן שלו, ואחר כך הנכד שלו, כשהוא, מצד אחד, הוא היה גאה בסבא שלו, באבא שלו.
גאה, איזה מילה טובה בהקשר הזה.
כן, כן, נכון. אבל אני חושב שהייתה איזושהי בושה מהולה בזה.
אז גם הייתה פה נקמה מתוקה, מחד, אבל גם יכולים לומר שאוסקר ויילד, גם אחרי מותו, לעד יהיה קשור בסקנדלים, נכון. ובשערוריות.
כן. חד משמעית.
נכון.
בתוכנית מילים שמנסות לגעת, שמענו רב שיח על ספרו של אוסקר ויילד ממעמקים שראה אור בהוצאת מודן. השתתפו מתרגמת הספר ליה נרגד והפסיכולוג דוקטור דני רודי. קריאה זוהר סדן. ראינה וערכה רותי קרן. Thank you.
כל ישראל, אוצרות הארכיון.